הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק 50 מהלכות איסורי ביאה. פרק זה הוא הפרק השני מתוך שמונה שבהם מדבר הרמב״ם בהלכות נידה, ובפרק זה הוא מתמקד בדם המתמה. שיעור הדם המתמה הוא מקום ממצו, גוון הדם ודיני דם הבתולים ושאר הדמים הטהורים. פותח הרמב״ם בהלכה א', האישה שיצאה דם מגופה מתאמת גם כאשר ראתה את הדם באונס שלא מרצונה, בין לנידה, כאשר ראתה את הדם בעת וסתה ובין לזיוות, כאשר ראתה את הדם בלא את נידתה, וזאת בשונה מזהב שאינו מתאמה באונס. וכיצד נתמת האישה באונס, כגון שקפצה ממקום למקום ומחמת כן הזדעזעו איבריה וראתה דם, או שראתה בהמה או חיה או עוף מתעסקים זה עם זה, דיינו מזדווגים, וחמדה הרהרה בהם וראתה דם, וכן כל כיוצא בזה שעשתה דברים שגרמו לה להוציא דם, הועיל וראתה דם מכל מקום, שבכל מקרה שראתה דם שיצא מאותו מקום נתמת ומתמה, ואף בראייה דם קלה בכל שהוא, ואפילו ראתה דם דם טיפה כחרדל, הרי זו כמי שזב ממנה דמים הרבה. הלכה ב', כל הנשים מתאמות כאשר נמצא דם בבית החיצון, דהיינו בנרתיק מחוץ לרחם. ואף על פי שלא יצא הדם לחוץ לגמרי, אלא נעקר מן הרחם, אך נשאר במקומו ולא שתת, דהיינו שלא נשפך כלפי חוץ. מכל מקום, הועיל ויצא מבין השיניים, ממקור הרחם דרך פתח הרחם, הרי זאת מאה, ואף על פי שעדיין הדם בפשרה, ולא נשפך יותר למטה, שנאמר בפרשת מצורע, דם יהיה זובה בבשרה, הרי שנתמת אפילו שהדם נשאר בבשרה. ועד היכן הוא מקום בין השיניים, פתח הרחם, שהאישה תתעמק שיצא דם משם, עד מקום שיגיע אליו האיבר בשעת גמר ביה, ובין השיניים עצמו, פתח הרחם כלפנים, ואם נמצא בו דם אינת מעט, שיצא משם אל מחוץ לבין השיניים. הלכה ג', משל משלו חכמים באישה, שהחכמים נזקקו לתאר את עברי הרביעה של האישה באמצעות משל, כיוון שאין להם שמות מיוחדים בלשון הקודש אלא כינויים בלבד, דבר המורה על הצורך למעט בשיחה בעניינים אלה מחמת הצניות. אך מכל מקום הדבר נצרח לצורך ידיעת ההלכה. הרחם שנוצר בו הולד ובו הוא משתמר בכל זמן ההיריון הוא הנקרא מקור, והוא המקום שדם נידה וזווה יוצא ממנו, ולפיכך קוראים אותו חדר, לפי שהוא בדוגמת החדר שהוא לפני ולפנים, ואחריו צוואר הרחם כולו, והוא המקום הארוך שמתקבץ ראשו הפנימי שאצל הרחם בשעת העיבור כדי שלא ייפול הולד וישתמר ברחם, ונפתח הרבה בשעת הלידה כדי שהעובר יוכל לצאת, קוראים אותו פרוזדור, כלומר שהוא כדוגמת בית שער, דיינו מבוא לרחם. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד' ובשעת גמר ביה, האיבר נכנס בפרוזדור שהוא מבוא הרחם ואינו מגיע עד ראשו של הפרוזדור שמבפנים קרוב לרחם עצמו, אלא רחוק ממנו מהרחם עצמה מעט לפי האצבעות, דהיינו האיבר. ולמעלה מן החדר ומן הפרוזדור, דהיינו לכיוון ראש האישה כאשר היא עומדת, הרי למעלה מן החדר שהוא הרחם, ומן הפרוזדור שהוא הנרתיק שהוא מבוא הרחם, בין חדר לפרוזדור הוא המקום שיש בו שתי ביצים של אישה, אלו השחלות והשבילים שבהן מתבשלת שכבת זרע שלה אחרי התשמיש, הנקראות חצוצרות. וכמו נקב פתוח מן העלייה לגג הפרוזדור, ונקב זה קוראים אותו לול, שמשמעותו המילולית היא מעבר. דיינו כעין ערובה בגג הפרוזדור, שהיא משמשת כמעבר מהעלייה לפרוזדור. והאיבר נכנס בפרוזדור לפנים מן מקום הלול בשעת גמר ביה. ואתה מבאר הרמב״ם מה דינם של הדמים כאשר ימצאו באחד מן המקומות הללו. דם הבא מן החדר, דיינו הרחם כולו תמה, שכל דם היוצא מהרחם החוצה מתמה את האישה מהתורה. חוץ מדם תואר, דם היוצא מהאישה היולדת ב-33 ימי התארה כאשר היא יולדת זכר, וב-66 ימי התארה כאשר היא יולדת נקבה, שלמרות שידוע שיצא מהמקור הרי התורה תיארתו, ודם קושי, הדם היוצא מהאישה כשהחזו החבלי לידה לפני הלידה, שגם דם זה טהור כמו שהתבהר בפרק שביעי. ודם העלייה שיצא מהעלייה שמעל החדר והפרוסדור כולו טהור, משום שהוא מגיע ממכה שישנה בעלייה, והרי הוא כמו דם מכה שבמעיים או בכבד או בקוליה, בכליות וכיוצא בהן, שהדמים הללו טהורים כולה משום שלא יצאו מהרחם, ואין הדם מתאמה אלא בא מן הרחם, וכך אף דם העלייה הרי אינו בא מהרחם, אלא ממכה שבעלייה ולפיכך הוא טהור. ודם הנמצא בפרוסדור, בנרתיק שהוא מבוא לרחם, אם נמצא הדם מן הלול, דיינו הערובה הפתוחה מהעלייה שבגג הפרוסדור, הקרובה לסוף הפרוסדור, ולפנים או לפנים ממנו הרי זה תמה, משום שחזקתו שמחמץ צמיחותו לרחם בוודאי יצא מן החדר, דיינו מן הרחם, ולפיכך הבין עליו קורבן על ביית המקדש, אם נכנסה האישה בשוגג שהתמאה מדם זה, וכן שורפין עליו תרומה וקודשים, שאישה שראתה דם במקום זה ונגע בתרומה וקודשים, הרי הם תמאים ושורפים אותם כי אסור לאוכלם בתומה, ואין אומרים שמה מן העלייה ירד אדם דרך הנקב, שאז אין אדם תמש הרי הוא כדם מכה, משום שרוב הדמים הנמצאים כאן בפרוסדור לפני מן הלול הרי מן החדר, שהרי מקום זה הוא לפני מן הלול, דאף שייתכן שדם העלייה הוא שירד מן הלול ומחמת שקפצה האישה חזר דם העלייה לאחוריו, הרי זהו מיעוט ואין חוששים לכך. אבל אם נמצא אדם בפרוסדור חוץ לנקב בחלקו החיצוני של מבוא הרחם, הרי תומתו בספק שמא מן החדר הרחם בא, וזהו דם תמה, או שמא אדם יצא מן העלייה ושתת, דיינו נשפך לפרוסדור דרך הלול ואינו תמה משום שהוא כדם המכה, לפיכך אין שורפין עליו תרומה וקודשים ואין חייבין עליו על ביית המקדש, דמספק לא ניתן להפסיד תרומה וקודשים בידיים אך אסור גם לאוכלם, וכן מספק אי אפשר לחייב על ביית המקדש קורבן, אך לכתחילה בוודאי אסור לה להיכנס לבית המקדש. וכתבו המפרשים שבזמן הזה אין האישה בקיאה לדעת אם הדם הנמצא הוא חוץ לנקב או לפנים מן הנקב, ולפיכך כל דם שנמצא על העת שלה הרי הוא תמה. על החבב, לא כל משקע הבא מן החדר, דיינו לא כל הפרשה נוזלית היוצאת מהרחם, מטמא את האישה בתומת נידה, אלא האדם בלבד הוא שמטמא, שנאמר בפרשת מצורע, דם יהיה זובה, הרי שהאישה נטמאת רק כאשר זב מגופה דם ממש ולמעט הפרשות אחרות. לפיכך, אם שתת מן הרחם לובן, הפרשה בצבע לבן, או משקה ירוק, הפרשה בצבע ירוק, ואף אם הוא זהוב, אף על פי שסמיכתו כדם, למרות שהוא עבה וסמיך כמו דם, מועיל ואין מערב מראה דם, הרי זה טהור. על החזין וחמישה סוגי דמים טמאים באישה, ושאר המרות טהורין, ואילו הן הצבעים שכאשר אדם הוא בצבע זה יהיה אדם טמא, האדום והשחור, וכקרן קרקום, בצבע כמו תבלין הקרקום, וכמימי אדמה, מים שבתוכם אדמה אדומה, וכיין המזוג, יין המורכב משני שליש מים ושליש יין, וכפי שעבר הרמב״ם את המרות הללו בהלכות הבאות. ממשיך הרמב״ם בהלכה ח', האדום כיצד הוא, איך נדע מה הוא מראה אדום, על הסוגים רבים של אדום יש. אינו מראה הוא כעמוד שיצא ראשון מדם הכזה של בני אדם, וכצבע האדם היוצא תחילה בעת הכזה דם שהוא אדום ממש. ובכדי לדעת האם אדם שנמצא אינו בצבע זה, נותן אדם בכוס, דיינו שלוקח דם שיצא בתחילת ההכזה ומניחו בכוס, ומקיף, דיינו סומך לו את הדם שנמצא, ורואהו, ובכך יוכל להבחין האם אדם הוא במראה האדום התמה או לאו. והשחור מראהו כן הדיו היבש, כקרן קרקום כיצד, כיצד ניתן להשוות את צבע האדם לציבו של קרן קרקום, יביא קרקום לך בגוש אדמה שעליו, שיקח את הקרקום כאשר הוא עדיין מחובר לאדמה ויונק ממנה, שכאשר הוא מנותק ממנה ציבו משתנה, ולוקח מן הברור שבו, הוא לוקח את הקנה המשובח ביותר, שהוא הקנה האמצעי שלו, שהוא בעל הצבע האדום אז ביותר, שכולו כמו קנה הוא, שהוא כקנה גדול. ובכל אחד ואחד מהקנים הגדולים שלושה קנים קטנים, ובכל קנה שלושה עלים, ומקיף שהוא סומך את הדם שנמצא עלה לאמצעי שבקנה האמצעי, שהוא מראה אדם המבוקש ורואה בו, שכך יוכל להבחין האם אדם תמה או טהור, כמימי האדמה כיצד יביא האדמה מבקעת סיכני, מקום בגליל סמוך לסכנין של ימינו, וכיוצא בה שהיא אדומה ונותן עליה על האדמה מים בכלי, עד שיעלה שיעלו המים על האפר כקליפת השום, דהיינו שיצופו המים על האדמה בשיעור מזרי של כקליפת השום, ואין שיעור לכמות המים ולא לכמות האפר, ומאחרן בכלי שהוא מערבב את המים בכלי עד שיראו אחורים ולא צלולים, ומשאר בהן לשעתו ובמקומו, לפי איך שנראה אדם בעת שאלת האישה, ולא אומרים אילו היה יבש היה תמה. ובדיקה הזו צריכה להיות דווקא כשהמים אין אחורין, שאז הוא יכול להבחין האם אדם שנמצא זהה בציבו למראה זה, שאז הוא תמה. ואם צללו, אם שבו המים לצלילותם ששקעה האדמה, חוזרו מהקרן שהוא מערבבם שוב, ואז הוא בודק שכן זהו המראה המתמה. המשיך הרמב״ם בהלכת את ארבע המראות הללו, אדום, שחור, כקרן קרקום וכמי מהאדמה, אם היה מראה אדם כמראה כל אחד מהן, אם היו אדמים בצבע זהה לצבעים אלו, או עמוק מהן, אדום יותר או שחור יותר, הרי זה תמה. אך אם היה אדם בצבע דיה, דיינו קלוש ממנו, שהיה אדם שראתה אישה פחות אדום או פחות שחור, הרי זה טהור. כיצד, אם היה אדם שחור יתר מכדיו היבש, טמאה, אך אם היה אדם פחות שחור ממנו, כגון שהיה מראו כעין הזית השחור, או כעין הזפת, או כעין העורב, הרי זה טהור, וכן בשאר השלושה מראות של אדום, קרקום וממי אדמה. ואתה עובר הרמב״ם למראה החמישי התמה בדם. הלכה יוד, כיין המזוג כיצד, איך יודעים מהו ציבו של היין המזוג? לוקחים חלק אחד יין, דיינו שליש יין, מן היין השרוני של ארץ ישראל, יין הגדל במטעי השרון, והוא צריך להיות חי ללא תוספת מים וחדש טרי מהמטע, ויוסיף ליין זה שני חלקים דיינו שני שליש מים וירבבם יחד, וזהו מראה הדם שאם יהיה בדוגמתו הרי הוא דם תמה. ובשונה מארבע המראות האחרות, שאם היה מראה הדם עמוק מהן הוא גם מתמה, הרי במראה היין המזוג צריך להיות מראה הדם זהה לחלוטין אליו, ולפיכך אם היה מראה הדם עמוק ממנו, דיינו אדום יותר, או דיה ממנו פחות אדום היין המזוג, הרי דם זה טהור, עד שיהיה כמזג זה בלבד, דיינו שיהיה בדיוק כמראה היין המזוג. ואישה שראתה אדם וסבורה שהיא זוכרת כיצד נראה הגוון שלו, נאמנת האישה לומר לחכם, כמראה זה, דיינו בצבע זה ראיתי, מאחד מהאמרות האמורות, ואיבדתיו, שאיבדה את העד עם אדם, והחכם מתמה לה או מתאר על סמך דבריה. ובזמן הזה אנו סומכים על דבריה לעניין מראה לבן וירוק, שאנו מתארין אותו על פיה, אולם כאשר היא אומרת שהמראה היה אדום, הרי בכל מראה אדום אנו מחמירין ומתמין אותה. הלכה י' בהמשך למה שכתב הרמב״ם בהלכה ח' מבאר אתה הרמב״ם כיצד מקיף ורואה לוקח את המטלית שיש באדם בידו ומביט בו ובדיו ומנסה לראות אם יש השוואה ביניהם או בעלה של קרקום או בדם הכזה שבקוס או בממי אדמה או במזג שבקוס דיינו ביין השרוני המזוג שאילו חמשת המרות של דם תמה ועורך לה כפי מה שאינה עברות שמדמה את מראה הדם שבמקליט האם הוא דומה למראה שרואה באילו המרות ולפי השוואה הזו מתמה או מתאר שאם המראה דומה לאילו הרי הוא תמה באם הוא דיהי יותר הרי הוא טהור ובאם הוא כהי יותר הרי הוא תמה חוץ מהיין השרוני שכהה ממנו גם טהור ואינו מביט בזכוכית של הקוס של היין מבחוץ, שכך אין לו את הצבע האמיתי של היין, אלא מביט במשקה שבקוס מלמעלה ולא דרך הזכוכית, ויהיה הקוס רחב, משקלו מנה, ומחזיק שני לוגין, שכשהקוס מחזיק שני לוגין שהם כ-700 סמק, ואין משקלו אלא מנה שהוא כ-420 גרם, אז הזכוכית היא דקה, כדי שתיכנס בו האורה ולא יהיה אפל, כי כאשר דפנות הזכוכית אבות, הרי הם מעפילים על היין שבתוכם, אך כאשר הזכוכית היא דקה, נכנס בו האור היטב וניתן לראות את מראה היין בשלמות. כאמור, כשמביטים עליו מלמעלה ולא דרך הזכוכית. הלכה י' ב' אין בודקין את הדם האם הוא דם תמה או טהור, אלא על גבי מטלית לבנה ובחמה שבודק אותו לאור השמש ועושה צל בידו על הדם והוא עומד בחמה, דהיינו שהוא עומד בשמש כאשר הוא מצל על הדם בידו, כדי שיראה עינו כמות שהיא, שבדרך זו הוא רואה את מראה הדם בצורה הכי אמיתית. ולא כל הרועה צריך לכל אילו הדברים, להניחו על גבי מטלית לבנה ובחמה, ולהשוותו לאחד מחמשת הדברים שהרמב״ם ביאר בהלכות הקודמות, אלא בדרך כלל תביעות עין יש לחכם המומחה בדמים, שהוא יכול להכיר את הדבר על פי מראו, ובדרך כלל איננו זקוק להשוותו לדברים אחרים, ולפיכך בעת שיראה החכם מיד יתמה או יתאר, ורק אם נסתפק לו במראה מן המראות, צריך להקיף, דיינו לסמוך, ולערוך, להשוות, לדיו, לדם הכזה, או לשאר המראות, ועל ידי כך לדעת האם מראה אדם תמה או טהור. הלכה י' ג' אישה המפלת שהפילה חתיכה של בשר אף על פי שהיא אדומה ונראית כחתיכה דם קרושה שיצא מהרחם מכל מקום הדין הוא שאם יש עם הדם תמאה שרק אם החתיכה מעולה גם בדם טרי הרי תמאה ואם לאו האישה טהורה ואפילו נקראה חתיכה ונמצאת מלא הדם, הרי זאת תאורה שאין זה דם נידה, אלא דם חתיכה. שאנו תולים שאין זה דם שיצא מהרחם ונקרא, שכן אין רגילות דם היוצא מהרחם להיקרש ולהפך לחתיכה גדולה, ואין הדם אלא דם החתיכה. וכיוון שהדם הוא בתוך החתיכה, והיא מפסקת בין הדם לכותלי בית הרחם, הרי הדם טהור, מכיוון שכתוב דם יהיה זובה בבשרה. עד שיצא אדם בלא הפסק בינו לבין כותלי בית הרחם. הלכה י' ד', ואם הפילה אישה חתיכה קרועה ודם אגור בתוכה, דיינו שאדם אינו בלוע בחתיכה, אלא צבור לעצמו ומוכן לצאת, הרי האישה תמאה שכן אדם נגע ברחם דרך הבקעים. אך אם הפילה אישה חתיכה דקה כמין קליפה, או כמין שערה שהיא דקה כשערה, או כמין גרגירי אפר דקיקים, או כמו יבחושין יתושים קטנים, שאילו חתיכות קטנות שייתכן שיצאו מדם שנקרש ברחם, אך מצד שני אין דרך הרחם להוציא דם בצורות אלו, ולפיכך הדין שצריך לבדוק, שאם היה מראה דברים אילו אדום, שאז יש לחשוש אילו חתיכות דם שנקרש, תטיל את החתיכה למים פושרין ותבדוק, אם נימוכו החתיכות הללו בתוך 12 שעות, הרי זו טמאה, משום שאנו תולים שדם טמאו וקפה ונקרש, וכל הרוע דם יבש טמאה שרי הוא דם לכל דבר, ואם שהו בפושרין יותר מ-12 שעות, עד מעט לעט דיינו עד 24 שעות, ואחר כך נימוכו, הרי זו ספק טמאה, שיש להסתפק האם זהו דם טמאה בא מהרחם. אך אם לא נימוכו מת לעת, דיינו שגם לאחר שעברו 24 שעות הם לא נימוכו, הרי אלו ממכה שאין זה דם אלא גלדי מכה ותאוריי. וכל זה מפני שאין דרך אדם להתייבש בצורות אלו. אבל אם יפיל החתיכת דם יבשה קטנה כגרגיר חרדל, הרי היא טמאה אף על פי שלא נימוח כלל במים. הלכת התווה, ואם הפילה האישה חתיכות הנראות כמין חגבים, או כמין דגים, או שקצים ורמסים, הרי הדין הוא שאם יש אימהן שמעורבות עם חתיכות אלו דם שאינו קרוש, הרי התמאה, ואם לאו תאורה שהחתיכות בצורות אלו, אין זה סביר שהם דם, וגם אין הדבר נחשב כלידה, כדי לתמה בתומת יולדת. הלכת את זין, האישה שהכניסה שפופרת, דיינו צינור בפרוסדור, בנתיק שהוא מבוא לרחם, וראתה את הדם בתוך השפופרת, תאורה שנאמר בפרשת מצורה, דם יהיה זובה בבשרה, עד שתראה בבשרה, דיינו על בשרה ממש, כדרך שאנשים רואות על כותלי בית הרחם, ואין דרך האישה לראות בשפופרת, אלא דרכה לראות בכותלי בית הרחם ממש, בלי הפסק ביניהם לבין הדם. הלכה י' ז', האישה שהשתינה מים ויצא דם עם מי רגליים, בין שהשתינה והיא עומדת, שז המקום צר והיה ניתן לחשוש שמה חזרו מהרגליים לרחם והביאו עמהם דם, ומכל מקום לא חוששים לכך, מכיוון שזהו מיעוט שיערה כן, ואין אנו חוששים למיעוט. בין שהשתינה והיא יושבת, הרי זאת תאורה, ואפילו הרגיש גופה ונזדעזעה, אף שחשה התחושה הרגילה לבוא בעת וסת, שרעדה מרוב עוצמת תחושה זו, מכל מקום אינה חוששת שזהו דם טמא, אלא אנו תולים שהרגשת מרגליים מזו, שזוהי תחושה שבאה למחמת יציאת מהרגליים, שאין מרגליים מן החדר, דיינו מן הרחם, ואם כן לא סביר שזהו דם שיצא מן הרחם שנתערב עם המי רגליים, וממילא בוודאי דם זה דם הקאו שנגרם לאישה מתוך חולי המצוי בחלחולת במעיים או בקוליה בכליות ואין זה דם טמא. הלכה י"ח, דם בתולים, דם הבא מחמת קריאת הבתולים, בבעילה הראשונה של בתולה, טהור הוא ואינו לא דם נידה, דם היוצא מהרחם בעת הקבוע לנידתה, ולא דם זיווה, דם המגיע מהרחם שלא בעת הקבוע לה לנידתה, שדם זה של הבתולים אינו יוצא מן המקור הרחם, אלא הרי הוא כמו דם חבורה, דם של פצע שאינו מתמק כלל, שהרי אינו בא מן הרחם. וכיצד דינה בתולה בדמים? אם ניסית קטנה, תרם הגיעה לגיל 12 שנים, בין לא ראתה אדם מימיה, בין שראתה אדם בבית אביה קודם שניסית, הרי זו מותרת לבעלה עד שתחיה. דיינו שתחלים המכה, שתתרפא החבורה באה על ידי קריאת הבתולים. מפני שאנו תולים שכל דם שתראה מחמת המכה הוא, שכנן דרכה של קטנה לראות דם מחזור. ואם ראת האדם אחר שתחיה, דיינו תחלים המכה, הרי זו נידה שראה שוב אי אפשר לתלות בדם חבורת הבתולים, וסביר שזהו דם הבא מן הרחם. הלכה יוטט, וכל זה כשניסה כשהיא קטנה, אבל אם ניסית כשהיא נערה, שהביאה שתי שערות לאחר שהגיעה לגיל 12 שנים, הרי אם לא ראתה מימי אדם, שאף פעם לא היה לבסת, הרי זו מותרת לבעלה 4 ימים ביום ובלילה, דיינו 40 אמות שלמות, אף על פי שאדם שוטט, נשפח, והוא שלא חייתה, שלא החלימה המכה של הבתולים, שכן בכל משך זמן זה של 4 אמות מהבעילה הראשונה, תולים שאדם בא מהמכה, שהרי עדיין לא ראתה אדם בבית אביה מעולם, ואם ראתה אדם בבית אביה ואחר כך ניסית, שהיה לה בעבר וסת. ויש סבירות גבוהה יותר שכאשר היא רואה אדם זהו דם הבא מן הרחם, הרי אין לו לבוא עליה אלא בעילה הראשונה הוא פורש, מכיוון שייתכן שהאדם שהיא רואה איננו רק דם בתולים, אלא גם דם הבא מן הרחם, ולפיכך יחמירו חכמים שיהיה דם בתולים זה כאילו היא תחילת נידה, ומוטל עליה להתאר מתומתה ככל נידה. ובוגרת שלא ראתה מימיה, אין נותנים לה 4 אמות, אלא נותנים לה כל לילה הראשון בלבד, אך אחר כך היא אסורה, משום שבה יש יותר סיכוי שאדם שרואה הוא דם הבא מן הרחם. אך אם כבר ראתה דם קודם לכן, הרי דינה כנערה, ונותנים לה ביאת מצווה בלבד. הלכה חף, אותם 4 לילות, דיינו 4 אמות שאמרנו שנותנים לנערה שלא ראת אדם, הרי נותנים אותם אף על פי שאין בסירוגין, שאינם ברציפות, אלא הרי הוא בוא אל לילה הראשון, הוא ממתין אפילו 2 חודשים או 3, הוא בוא אל לילה שני, דיינו שיש לו 4 אמות לבעילה, אף שאדם שוטט, שאנו תולים בהם שאדם הוא דם בתולים. והוא שלא חייתה המכה, שזאת בתנאי שלא החלימה המכה, שרק אז ניתן לתלות בדם בתולים, אבל אם המכה כבר החלימה, הרי היא נאסרת ככל אישה נידה. הלכה חפה לף, וכן הדין באישה שניסית ביותה קטנה, שכאמור נותנים לה להיבעל עד שתחיה המכה, משום שפחות סביר שהקטנה תראה דם מהרחם, הרי אפילו אם לא חייתה שלא החלימה המכה במשך שנה שלמה, הרי זה בועל כל השנה, בין בסירוגין, בהפסקות של ימים בינתיים, בין ביום אחר יום, שמאחר שלא החלימה המכה והיא קטנה, הרי אנו תולים שאין זה דם נידות אלא דם בתולים שהוא דם טהור. הלכה חף בית, קטנה שניסית ונעשית נערה תחת בעלה, שניסית כשהיא קטנה ולאחר הנישואין היא הגיעה לגיל 12 שנה וגם הביאה 2 שערות, ועדיין אדם שוטט מחמת המכה שיש לתלות שזהו דם בתולים, הרי הדין הוא שכל הבעילות שבעל כשהיא קטנה נחשבות לו כלילה אחד, שהרי ביותה קטנה אין אנו חוששים לדם נידות שאינו מצוי אצלה, ולפיכך הייתה מותרת בכל הלילות ונחשבים כולם ללילה אחד. אך מכיוון שאתה היא נערה, שיש יותר סיכוי שאדם שהיא רואה הוא דם נידה, הרי משלימין לו כל 4 ימים בימי הנערות, שדינה הוא ככל נערה שנותנים לה 4 ימים שבהם תולים את הדם בדם הבתולים. דהיינו שבנוסף לכל הבעילות שבעל כשהיא קטנה שכולה נחשבות לילה אחד, משלימים לו עוד 3 ימים. ודין 3 ימים אלו הוא כדין 4 הימים שנותנים לכל נערה, שאפילו היו 3 ימים שנותנים לו בימי הנערות בסירוגין, דהיינו לא רצופים אלא בהפסק ימים בין בעילה לבעילה, ובעל בכל 2 חודשים לילה אחד, הרי זה מותר, והוא שלא חייתה, שלא החלימה המכה, שבאם היא החלימה שוב אין לתלות בדם בתולים, והרי תמאה נידה. הלכה חף ג' וכיצד יודעין אם חייתה שהחלימה המכה ומכאן ולהבא אדם ודם נידות או לא חייתה, שאז ניתן לתלות בבתולים ולתארה? הרי צריכה לבדוק את הדבר שאם הייתה רואה אדם בעת שתעמוד וכשתשב לא תראה, בידוע שלא חייתה המכה. ואם בעת שתשב על הקרקע תראה דם על גבי הקרקע, ואם תשב על גבי קרים וכסתות לא תראה, עדיין לא חייתה המכה. שכאשר אדם הוא מהחבורה שנגרמה לה מהסרת הבתולים, הרי זרימת הדם משתנה בין עומדת ליושבת, ובין יושבת על גבי הקרקע או יושבת על גבי קרים וכסתות. אך אם פסק אדם ולא ראתה כלל בין עומדת ובין יושבת על הקר, הרי אנו יודעים בוודאות שכבר חייתה המכה, וכשתראה אחר כך דם, הרי הוא דם נידה. וכן אם לא פסק כלל אלא תראה אדם ואפילו כשיושבת על הקרים והקסתות, הרי אנו יודעים שאין זה דם מכה אלא דם נידה, שיציאה דם הנידה איננו תלוי באם עומדת או יושבת או על מה היא יושבת, ולפיכך כשהוא יוצא כל הזמן סימן שזהו דם נידה. שיח הרמב״ם בהלכה חף דלת, שמה שלמדנו בהלכה הקודמת, שבאם היא רואה כשתעמוד וכשתשב לא תראה, או שכאשר היא יושבת על גבי הקרקע היא רואה, או כשיושבת על קרים וקסתות אינה רואה, זוהי ראיה שעדיין לא חייתה המכה, זהו רק אם הייתה רואה אדם בתשמיש, שזוהי הוכחה שעדיין לא חייתה המכה, והאדם שהיא רואה הרי זה מחמת המכה. אבל אם שימשה מיטתה ולא ראתה אדם, ואחר כך ראתה אדם שלא מחמת תשמיש, הרי זה דם נידה. שכן מאחר שלא ראתה דם בעת התשמיש, אנו תולים שהחלימה המכה, והאדם שבא אחר כך הוא דם נידה. הלכה חפי, הבועל בתולה בפעם הראשונה ולא יצא ממנה דם, וחזר ובעלה ויצא דם, אפילו הייתה קטנה, שאין מצוי שיהיה לה דם נידה, הרי זה דם נידה והאישה טמאה, משום שאילו היה זה דם בתולים, היה בא בתחילה, שהיה יוצא כבר בבעילה הראשונה. וכיוון שלא יצא בבעילה הראשונה, הרי אנו תולים שאדם שיוצא בבעילה השנייה הוא דם נידה. דין נוסף, הבועל קטנה פחותה מבת 3 שנים ויצא דם, הרי אנו אומרים שאין בתוליה יוצאים כלל כשהיא פחותה מבת 3 שנים ואין זה דם בתולים אלא דם נידה, אלא הרי זה דם בתולים, ומה שבנבלה בפחות מ3 שנים הרי נחשבת עדיין לבתולה, זהו משום שבתוליה חוזרים. וכל המבואר בהלכות אלו זהו מדין הגמרא, אבל בזמן הזה אנו מחמירים בכל בתולה שבועל בעילת מצווה ופורש. וכאן מסתיים הפרק 5.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.